צהריים טובים לכולם. שיעור האחרון לשנה הנוכחית, תשע"ד. אני תמיד רגיל לומר, אני אומר את זה גם לתלמידים, שאנחנו מאמינים שיש השגחה פרטית על כל דבר קטן בחיים שקורה לנו. אם אדם מצא דבר מסוים.
סליחה שנייה, אפשר בקל החברה? יש לנו פה את הקופה, 20 שקלים, לא לשכוח בזה. בסדר, תרומה לישיבה.
אז אנחנו רגילים תמיד להאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט קטן בחיים. על מה אנחנו, את מי אנחנו פוגשים, מה עובר עלינו, מה קורה בכל יום. אז אני תמיד רגיל לומר שאם על כל דבר קטן בחיים ישנה השגחה פרטית, על אחת כמה וכמה, על איך תורה מופיעה בעולם הזה, ודאי שיש השגחה פרטית. הדבר שהכי חשוב לריבונו של עולם בעולם זה התורה. אז איך תורה מופיעה ואיך תורה נלמדת ואיך הדברים מתקשרים, על זה ודאי יש השגחה פרטית. ואני חושב שיצאנו מאוד מאוד מכוון שהחלק האחרון, שהיום בעזרת השם מסיים את פרק ד' במסילת ישרים, הוא עוסק בדיוק בנושא שאנחנו נמצאים בו עכשיו, להבין את עניינו של ראש השנה. זה ממש הנושא של הפרק, ואנחנו נראה איך הדברים ישתלבו בעזרת השם. מי שיש לו ספר מסילת ישרים, אז אנחנו בחלק האחרון של פרק ד'. ניתן קצת הקדמה לפני, עד שנגיע למקום של הספר, כדי להבין איפה ראש השנה נכנס באמצע. עסקנו בפעם הקודמת, בסוף סדרת השיעורים, שהרמח"ל הסביר לנו, נקדים לפני כן, הנושא של הפרק שאנחנו נמצאים פה עכשיו, למי שזוכרת או מי שחדשה, זה בדרך עניין מידת הזהירות. בדרך עניין מידת הזהירות הרמח"ל עסוק לבאר, אחרי שהבנו מהי חשיבותה של מידת הזהירות, איך היא בונה בנפש שלנו שייכות של להתנהל על פי השכל ולא על פי הרגלים, לא על פי דפוסים מוכתבים, שאנחנו לא כפויים על פי תכתיבים שאנחנו בעצם לא רוצים אותם ומוכרחים לעשות אותם, אלא להיות חופשיים באמת, שזאת מידת הזהירות. אמרנו הרמח"ל, צריך לבנות את הרצון באדם כדי שיוכל לרכוש את המידה הזאת. צריך לבנות בו מוטיבציה כדי שירצה לבנות את המידה הזאת ולעשות שינוי באישיותו. הסביר לנו הרמח"ל שהמוטיבציה הזאת נבנית בשלוש רמות, מותאמת לשלושה סוגי אוכלוסיות שונים. יש שלמי הדעת, יש הפחותים מהם, ויש כלל ההמון. שלמי הדעת, הסביר לנו הרמח"ל, הם צריכים את ההסברה שהכל נעשה בצורה המושלמת, המלאה. אין שום סטייה מהשלמות, כי רק את השלמות הם מבקשים, כל דבר פחות מזה, זה מצר אותה. לפחותים מהם, שהם מנוהלים על פי הרגש, דיברנו באורך, זה כל העניין של הכבוד, שהם כל כך רוצים את הכבוד, להסביר להם למה מידת הזהירות היא תיתן להם את הכבוד האמיתי בעולם הזה ובעיקר בעולם הבא. והדבר השלישי שבעצם בו סיימנו זה לכלל ההמון, והסברנו שכולנו יש בנו מימד שהוא כלל ההמון, שזה הבחינה הזאת של מידת הדין, של יראת העונש, ואחר כך הסברנו יותר מדויק יראת המעניש, שזה התשתית של יראת שמיים שבנפש שלנו, לדעת שיש דין ויש חשבון על כל דבר. והסברנו הרמח"ל באריכות, הביא מקורות חז"ל, שריבונו של עולם מדקדק עם אדם על כל דבר קטן, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, אפילו דברים קטנים שאדם מדבר, חושב, עושה, על הכל יש דין וחשבון. וזה התשתית של יראת שמיים. על גבי זה אפשר אחר כך לבנות קומות יותר גבוהות ויותר עמוקות. כל זה דיברנו בשיעורים הקודמים, אני לא חוזר, אני רק בתמצית ועל רגל אחת. בעצם הנושא האחרון שעסקנו בו, ומשם אני רוצה לצאת הלאה, זה העניין המיוחד של מידת הדין. מידת הדין וגם השכר והעונש הוא יוצא ממנה. וזה מאוד מאוד שייך לענייננו לפני שתכף נגיע למידת הרחמים, לראש השנה. שכידוע ראש השנה כולו יום הדין. כולו מידת הדין, וצריך להבין היטב מה העניינה של מידת הדין, מה היא נותנת לנו, ולמה השנה נפתחה דווקא במידת הדין. אז בואו נתחיל קודם כל מיסודות פשוטים, כדי שנוכל להבין קצת את ההקשר של כל העניין. מידת הדין זה היסוד שעליו בנוי העולם. מה פירוש מידת הדין? שכל דבר בעולם יש לו גבול. דין פירוש הדבר, מה נכון לגבי הדבר הזה, מה נכון לגבי הדבר הזה, מהם הגבולות של המציאות, הסדרים, הגבולות. אין בעולם שלנו המוגבל דבר שהוא לא בנוי על פי דין. כל דבר יש לו את מקומו, את שעתו, את גבולו, את חוקי המציאות שלו. כל הגבולות, כל המוגבלויות של העולם שלנו, זה נקרא דין. העולם הזה נברא במידת הדין, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם שהוא מוגבל. עולם שלא מוגבל היה לפני בריאת העולם, ויש לריבונו של עולם הוא לא מוגבל. הדבר הכי שאנחנו אומרים ריבונו של עולם, שהוא לא מוגבל, הוא אינסופי. אינסופי לא אמרנו שום תואר חיובי, רק אמרנו משהו שלילי. אין לו משהו שמגביל אותו. לעומתו, אנחנו נמצאים בעולם תחת גבולות. בוקר, לילה, חורף, קיץ, הכל. איפה שלא, מאיזה צד שלא תסתכלו, יש בעולם הזה גבולות. לכל דבר בעולם יש את המקום שלו. המקום של כל אחד, הפינה שלו, זה הגבול שלו. אלה תנאי החיים שבתוכם הוא חי. למה הדין הוא כל כך חשוב? כי אם היה רק חסד, כמו שריבונו של עולם רוצה להשפיע חסד, חסד לבד זה מאוד מאוד אכזרי. אם אדם רוצה להיטיב למישהו בלי גבול, זה מאוד אכזרי. זה נכון לגבי הורים, נכון לגבי מורים, לכל אחד שרוצה להעניק למישהו אחר. אם אתה נותן בלי גבול, מה פירוש הכוונה בלי גבול? לא שאתה נותן לא חשבון מה שאתה, מהנתינה שלך, אלא בלי גבול שמתחשב במקבל, אתה מזיק לו. מידת הדין היא ההטבה הכי גדולה שיש, שהנתינה שלך מותאמת למי שמקבל. אם אתה לא מתאים את מה שאתה נותן, גם תיתן שפע עצום, חומרי או רוחני, אתה מזיק לו ואתה יכול גם לפעמים אפילו לחסל אותו. נתינה שלא מותאמת לכלים של המקבל, היא מזיקה לו. כל אחד שעוסק בחינוך יודע את זה. בא תלמיד שואל אותך שאלה, אתה צריך לזהות מה המקום שלו, מה המדרגה שלו, איזה תשובה תתאים לו. היא תהיה גבוהה מדי, הוא לא ידע לעשות עם זה כלום. נמוכה מדי, הוא מרגיש שאתה מזלזל בו. אתה צריך לדעת להרגיש את המקום שלו, לדעת מה התשובה הנכונה ואיך להתאים אותה לכלים שלו. מידת הדין זה הטובה הכי גדולה שיש למציאות, שכל דבר יש את המקום שלו ואת המדרגה שלו. איך? חסד ואמת נפגש, נכון?
אז זה השלמות.
נכון? חסד ואמת ביחד, זה המצב האידיאלי. זה בעצם המצב המתוקן, ואם תשימו לב, כל החיים שלנו בנויים מדין ודין ודין, המון פרטים, המון מוגבליות, כל איבר בגוף יש לו את התנאי קיום שלו, תנאי החיים שלו בנפש, כל החושים, אנחנו רואים דרך העיניים, שומעים דרך האוזניים, מדברים דרך הפה, כל מקום בנוי, על פי הכלים שלו, זה דין. מה זה דין? דין זה צמצום. דין זה נותן לכל דבר את הגבולות שלו, שהוא לא יחרוג מהגבולות הללו. גם כאשר אנחנו רוצים להעניק ולתת, אנחנו חייבים שבעצם הכל יהיה מוגבל ליכולת הקיבול של המקבל. ריבונו של עולם... מה?
כל האיסורים...
גם האיסורים הם ניתנים באופן מדויק, ועוד נדבר על זה בהמשך, תכף, בהמשך השיעור, הם לא ניתנים באופן שהורג את האדם ומחסל אותו, אלא באופן שיוכל לפעול עליו תיקון, שיוכל להמשיך הלאה. גם כשאדם נותן חלילה עונש למישהו שצריך לקבל עונש, צריך לתת אותו במידה כזאת שלא יפרק אותו, ולא רק זה, גם ייתן לו להבין את הטעות שהייתה לו, שעל פי, שהעונש, העונש רק יקדם אותו ולא יביא אותו לנסיגה אחורה. זה עונש אמיתי. עונש שבעצם עוזר לו, זה סוג של לימוד איך להתקדם להיות יותר טוב. ריבונו של עולם רצה לברוא את העולם משום מניע של חסד. עולם חסד ייבנה. אבל המבנה של העולם, כדי שהחסד יוכל להתקבל, צריך את הדין. כדי...
קודם הדין, אחר כך החסד.
לא, קודם החסד. הסיבה למה הקדוש ברוך הוא בכלל רצה לברוא עולם, אחת מהסיבות שגילו לנו, כי הוא רצה להיטיב לנו, הוא רצה לתת לנו, הוא רצה להשפיע. מדרך הטוב להיטיב, הוא רוצה להיטיב, להיטיב, בלי גבול. מכיוון שהוא בלי גבול, רוצה להיטיב בלי גבול. אבל אנחנו בעלי גבול לא יכולים לקבל בלי גבול. לכן החסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, ופרס את מידת הדין, שהשפע שניתן לנו, הוא יהיה על פי גבול, על פי מידה. אם אדם מקבל מעבר למה שהוא צריך, זה לא טוב, זה רע. יש עשרות סיפורים על אנשים שזכו בפרסים, לא יודע, בלוטו, בטוטו, וכל החיים שלהם התפרקו, כי לא היה להם יכולת, זה לא התאים להם, לא היה שום יכולת קיבול הדבר הזה, וזה פרק אותם. פרק את המשפחה, פרק אותם, הרס כל הסדרים הנכונים, כי זה לא, ולפעמים הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת, אם הקדוש ברוך הוא מצמצם למישהו ולא נותן לו, זה כנראה לטובתו. העיכוב הזה נועד שיותר יתאים לו עד שהכלים בעצם יתרחבו. גם השכר והעונש, כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, השכר והעונש הוא לא משהו חיצוני על קיום הדין. אנחנו יודעים, כל התורה מלאה דינים. מה פירוש דינים? הלכות שנוגעות למצבי חיים פרטיים. בשבת עשה ככה, בסוכות עשה ככה, בפסח ככה, ביום חול ככה, בבוקר ככה, בערב ככה. זה דינים, זה הלכות שמתייחסות לכל מיני מצבי חיים פרטיים. השכר והעונש, שגם דיברנו עליו הרבה בסוף השיעור הקודם, זה לא משהו חיצוני. הכוונה, לפי רמת הצייתנות שלך למצווה, תקבל כך וכך זהובים. לפי הרמה שלא שמעת למצווה, אז כך וכך מגיע לך עונש. אין קשר בין העונש לבין מה שעשית, אלא רק האם היית נאמן לציווי או לא היית. לא. כל השכר ועונש מופיע בכל הספרים, כל השכר ועונש של התורה, הן הגשמי והן הרוחני, הוא פועל יוצא מהדין. הוא בעצם הביטוי. כשאדם עושה מעשה טוב ומקבל שכר, זה התוצאה של הדין. אם אדם עושה מעשה לא טוב והוא מקבל מעשה רע, זה תוצאה. אדם, נתן דוגמה פשוטה, אדם רץ לתוך הקיר, במקום לרוץ דרך הדלת, הוא רץ לקיר ונחבל. אז הוא יכול, נתנו לי עונש בגלל שלא הסתכלתי, אז קיבלתי עונש לא, פה יש קיר, ומי שלא מסתכל, אז הוא חובל את עצמו. העונש הוא תוצאה של זה שלא הלכת על פי הגבולות. על פי גבולות המציאות היית צריך לצאת מהדלת ולא מהקיר. העונש הוא תוצר לזה שלא היית מותאם לגבולות. אותו הדבר, אדם שאכל ארוחה ומרגיש שבע. התחושת השובע, זה לא שכר שנתנו לו על זה שהוא אכל ודאג לגופו וקיים ולשמרתם מאוד לנפשותיכם ונתן לגוף שלא מה לאכול, אז גם קיבל על זה פרס שהוא גם שבע. לא, השובע זה תוצאה טבעית של זה שאתה מקיים את חוקי החיים של הגוף. כל השכר והעונש זה כך, כך בעולם הגשמי וכך גם בעולם הרוחני. כל מצווה שאנחנו עושים מקרבת אותנו יותר לריבונו של עולם, מעלה אותנו דרגה רוחנית. אדם מרגיש הרגשות יותר גבוהות, מחשבות יותר ארוכות, רצונות יותר נעלים והפוך. אדם עשה עבירה, התוצאה של העבירה, מסך, מחיצה, ניתוק מריבונו של עולם, אדם מרגיש חושך, מרגיש דיכאון, אין לו חשק לעשות כלום, הוא מרגיש מנותק. זה תוצר של מה שהוא עשה. זה תמצית השכר ועונש. מישהו רוצה לשאול משהו?
זה אין לך חבוד אחד.
מה זה?
אין לך יש עבירה ויש...
נכון, נכון. אין לנו מחירון איך שזה עובד. זה בדיוק, אנחנו לא יודעים איך. אבל אנחנו יודעים שהמנגנון של ריבונו של עולם עובד ככה, שאם אדם עשה מצווה, החז"ל אומרים, שכר מצווה מצווה. כשאדם עושה מצווה, מצווה מקרבת אותו לריבונו של עולם. אין דבר כזה שאדם עשה מצווה וזה הלך לבטלה. יכול להיות שהוא לא ירגיש את זה מיד, יכול להיות שהוא לא יראה את זה בחשבון בנק בחודש הזה, אבל כל מה שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא, רק מה שאני רוצה להגיד, השכר ועונש זה לא משהו חיצוני למעשים, אלא, נגיד אחרת, אנחנו מייצרים את השכר ואנחנו מייצרים את העונש. אנחנו מייצרים את הטוב שבא עלינו, ואנחנו גם חלילה מייצרים את הרע שקורה לנו.
זה רפלקציה.
כן, זה רפלקציה. כמו בעולם הגשמי, כמו בעולם הנפשי, ויש הרבה מאוד דוגמאות, ככה גם בעולם הרוחני ובעולם הנשמתי, ויש עוד הרבה דרגות מעל זה. הכל בנוי באותה מערכת. אדם מיטיב לעצמו, הוא ממשיך את השפע על עצמו. אדם מזיק לעצמו, הוא מרחיק מעל עצמו את השפע. זה עומק הבחירה החופשית שלנו. זה לא שהספקטרום של הבחירה החופשית הוא מאוד, במובן הזה הוא מאוד רחב. שאנחנו ממשיכים על עצמנו והקדוש ברוך הוא נתן לנו, תפתחו אתם את הברז או תסגרו אותו. ראש השנה זה יום הדין. ועכשיו נשאלת השאלה הגדולה, למה צריך לפתוח את השנה עם יום הדין? אם אנחנו עושים דין, דין וחשבון, בדרך כלל ההיגיון היה אומר לעשות את זה בסוף שנה, נכון? כשאדם, תראו בעל מכולת, בעל סופר, סוגר את היום, אז הוא עושה חשבון, מוציא את החשבונית, הקבלה, מה היה כל היום? עושה חשבון, מה הרווחתי, מה הפסדתי, הוא גם עושה את החשבון נפש, מה צריך לשפר בשביל היום הבא. לא ראיתי אף אחד שמגיע בתחילת היום, מתחיל לראות, התחיל יום חדש, הכל חדש. מה עושים דין בתחילת, מה המשמעות של הדין בתחילת השנה? למה צריכים להביא לנו דין? זה לא, זה קצת גם לא נעים, לפתוח את השנה עם דין. אתה רוצה, תסגור את השנה עם דין. בוא, נתחיל שנה חדשה, כל רוצים להיות שמחים, תפוח בדבש, עושים שמחה. רוצים, תראו, בכל העמים, כשפותחים שנה, זה הכל ב-happy end. רוצים לפתוח בטוב. ואנחנו רואים בחז"ל שיש ביום הזה תכף נראה, יש בו כמה אלמנטים, יש בו גם בחינה של שמחה גדולה והתחדשות, אבל יש לו גם בחינה מאוד גדולה של יראה. יום הדין הזה הוא מלא ביראה. ולמה אנחנו פותחים את השנה במידת דין ויראה? אלא הפירוש הפשוט, שהרבה עומקים לדבר, אבל נגיד את הפירוש הפשוט. כתוב בספרים שראש השנה הוא נקרא מלשון ראש, כי פשוטו, כמו שיש לאדם ראש, גם השנה יש ראש. היום הראשון של השנה הוא הראש של כל השנה. כאילו כל השנה מקופלת בתמצית ביום הראשון שלה. זה הראש של כל השנה. כל שנה בראש השנה יש שפע חדש שיורד לעולם בשביל כל השנה הבאה. חסד חדש שמופיע לתוך העולם שלנו. אבל כמו שאמרנו מקודם, אם חסד הוא מופיע בלי התאמה למי שמקבל אותו, זה יכול להזיק לו. זה לא טוב. מופיע מידת הדין, לא באופן של עונש או נקמנות או בוא נתפוס אותנו, אלא מידת הדין זה לראות איך השפע הזה יכול להתקבל לתוך הכלים של המציאות שלנו. מידת הדין היא פירוש למדוד אותנו במה אנחנו רואים לקבל את השפע הזה. השפע מגיע לעולם. כל שנה ב-6,000 שנה, עוד מנת חיים חדשה ניתנה לעולם. חז"ל אומרים, נכון, שלוש מימותינו נפקדו בראש השנה. שרה, רבקה, חנה, נפקדו בראש השנה. היום הזה הוא יום שמסוגל להופעת חיים חדשים. כל שנה חיות חדשה יורדת. השאלה איך אנחנו מקבלים אותה. אנחנו מתאימים לה באיזה צורה. גם אם נגזר על בן אדם מסוים לקבל משהו, השאלה באיזה אופן זה יתגלה אצלו. דרך טוב, דרך איסורים. איך הוא יקבל את הדבר הזה? זה המשמעות הפשוטה של מידת הדין. מידת הדין זה אנחנו נמדדים ביחס אל השפע. האם אנחנו רואים לו והאם אנחנו מקבלים את זה נכון. איך אנחנו אומרים בתפילה? היום הרת עולם. היום הרת עולם פירושו של דבר בלשון הריון. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. זה אחד הולך עם השני. מכיוון שמופיעים חיים חדשים לתוך המציאות, צריך למדוד, להעמיד במשפט, לראות מה אתה יכול לקבל. כי הקדוש ברוך הוא, מכיוון שהוא באמת רוצה להטיב לנו, אם הוא ייתן לנו יותר או פחות ממה שאנחנו צריכים לקבל, זה יזיק לנו. צריך מדוד לפי הכלים שלנו. כל אחד מגיע עם כל מה שהוא בנה בכל השנה שעברה, זה הכלי שלו. זה היכולת קיבול שלו את השפע החדש. כל הרצונות שלנו, כל הדמיונות, כל המחשבות, כל המעשים הטובים והלא טובים שעשינו, הם הכלים שבהם אנחנו הולכים לקבל את השפע החדש. הוא לא חיצוני, כן? אנחנו לא באים עם כלים כאלו ממתן. הכלים זה בתוכנו. החיות שלנו, כל אחד כמה שהרצון שלו בשנה שעברה היה בדברים טובים, וכמה שהמעשים שלו היו טובים, זה הכלי לקבל את הטוב. ואם חלילה עשינו גם מעשים לא טובים ועשינו, אז זה מצמצם. אנחנו לא יכולים לקבל את הדברים הלא טובים.
זה בעצם דין לגבי מה שהיה בשנה שעברה, אבל לא לגבי השנה.
זה לא, מכיוון ששנה, נכון, אבל מה שנעשה בשנה שעברה, על פי זה נקבל את אמנת חיים החדשה, נכון. זה בעצם, זה נקודת השקה של השנה שעברה עם השנה הבאה.
זאת אומרת, זה התחברות של השנה שעברה.
נכון. עכשיו, בוא.
אבל איך נדע ששנה...
רגע, בוא.
אז יש לנו תשובה,
רגע, חכי. בדיוק, לא, גם חכי, בראש השנה יש עוד הרבה עבודה. אפשר לומר, העסק הוא לא סגור. זאת אומרת, כשהגענו לראש השנה אפשר לחשוב, טוב, כל מה שיש לנו, מה שעשינו נגמר, עכשיו אנחנו רק מחכים מה שירד עלינו, ואז כל ראש השנה אפשר לשבת על כיסא, וכן, זרי דפנה, ולחכות מה ש... לא, יש לנו עבודה גדולה בראש השנה. אפשר לומר שעיקר העבודה של ראש השנה בכל מה שאנחנו עושים, בסימנים, בתפילות, בתקיעות השופר, משהו מאוד מיוחד, שתכף נדבר עליו בהמשך, זה יש לנו יכולת ביום הזה להרחיב את הכלים שלנו. להרחיב את מידת הדין שבתוכנו, כדי שנוכל את השפע שמגיע ביום הזה לקבל בצורה יותר טובה. זאת תמצית...
לשנות את גזר הדין?
לא, לא לשנות, אבל יש לנו... תכף אנחנו נדבר איך עושים את זה, אבל יש לנו יכולת ביום הזה להרחיב קצת... כל אחד בא עם כלי קטן, שיש בו כנראה גם צמצומים ודברים לא טובים שהוא עשה, יש יכולת ביום הזה להגדיל את הכלים שלנו. לקבל את השפע בתוך כלים, אני אגיד את זה אולי בצורה מאוד פופוליסטית, קצת לא יפה של היום, אפשר למשוך אשראי. כוונה לקבל קצת משהו שאין לי, אני מושך הלוואה, אבל אם זה יהיה כל כך חיצוני, זה לא יתאים לנו. אנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו, שיהפוך להיות כלי שלנו, אנחנו אחר כך צריך לפרוע את זה. אבל יש עבודה מיוחדת, ותכף נדבר איך היא מתרחשת, ביום הזה שהכלים שלנו גודלים, אנחנו גודלים, ואז אנחנו ראויים לקבל שפע יותר גדול, או את השפע שמגיע לנו בצורה של רחמים ולא בצורה של איסורים. עיקר הנושא של העבודה הזאת, הוא קורא, או לפני כן רק נגיד, מופיע במדרש רבה, כתוב בויקרא כ"ט י"ב בפרשת אמור, ששם מדובר על כל הקורבנות. ריבונו של עולם אומר, בכל הקורבנות של המוספים כתוב והקרבתם אישה להשם כך וכך. בקורבן המוסף של ראש השנה כתוב בתורה ועשיתם אישה. למה השתנה בכל הקורבנות כתוב והקרבתם, פה כתוב ועשיתם? אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, מעלה אני עליכם כאילו היום נעשיתם לפניי, כאילו היום בראתי אתכם בריאה חדשה. ביום הזה כשאנחנו עובדים נכון את היום, תכף נדבר מה העבודה של היום, אנחנו יכולים להרחיב את הכלים, להפוך לבריאה חדשה, ואז לקבל את השפע החדש שמגיע אלינו בכל שנה. עיקר הנושא שמרחיב את הכלים זה תקיעת השופר. תקיעת השופר, גם כמו שהשופר עצמו בנוי, הוא לוקח אותנו מהמקום הצר אל המקום הרחב. הוא מהצמצום מוציא קול ברחבות. לכן אנחנו לפני תקיעת שופר אומרים את הפסוק, מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה. הנושא של השופר, ועוד נדבר עליו עוד מעט שנגיע לשופרות, עניינו להרחיב את הכלים שלנו באופן שמתאים לנו. אבל אנחנו צריכים להיות מותאמים לזה. לא סתם בנו לנו את הכלים במידות שלנו, כי אנחנו נמצאים במידות הזאת, כי אנחנו באמת יכולים להתרחב, למתוח את עצמנו ביום הזה, לא סתם, להיות במקום אחר, להיברק כבריאה חדשה. אבל באופן כללי, כמו שאמרנו עד עכשיו, אנחנו באים לשנה החדשה עם כל הרכוש שבנינו בשנה שעברה, על הטוב ועל המוטב שלו. ויש לנו עבודה מיוחדת בראש השנה, עוד לפני הימים הבאים. כל מה שדיברנו עכשיו זה היה מידת הדין. אנחנו יודעים שיש עוד מידה מאוד חשובה של ריבונו של עולם, חוץ ממידת הדין. חסד אמרנו, כל הרצון לברוא את העולם זה חסד. כדי שהחסד לא יהיה אכזרי, יהיה מותאם לנו, הכל מופיע בסדרים של דין. אבל יש עוד מידה מאוד חשובה בתורה, וזאת מידת הרחמים. איפה משתלבת פה מידת הרחמים בתוך כל הדין והדין והדין שאנחנו אמרנו?
באמצע הוא לבין לבין. זה שהוא לא משפיע עלינו יותר, זה רגע.
אז בואו נראה, לאט לאט. בואו נראה איפה פגשנו לראשונה את מידת הרחמים, ננסה להבין מהי, ואז דרך איפה אנחנו פוגשים אותה גם, אולי בראש השנה. חז"ל אומרים במדרש, בתחילת ספר בראשית. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין, עמד ושיתף עמו את מידת הרחמים. כך אומרים חז"ל. רצה לברוא רק מידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו את מידת הרחמים. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא יש לו שינוי בתוכניות, הוא ראה שהדין לא מסתדר, אז ניקח רחמים, נחליף. במקום שנהיה בדין, אז רחמים. אבל אמרנו שהדין הוא מאוד טוב. סליחה, בלי רחמים, בלי דין, אי אפשר לקבל את השפע, אנחנו יכולים להתפרק. הדין הוא לטובתנו.
אבל אם אין רחמים, אז הדין הוא מאוד קשה.
אז מה עושים? אז מה?
אז השם מלווים.
איך?
השם מלווים ביחד.
משלבים.
אמרתי, באמצע.
יפה, תורת השילובים. מצוין. כתוב באמת, מי ששם לב, זה לשון המדרש, לא כתוב שראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים מידת הדין, החליף מידת הדין במידת הרחמים. כתוב שיתף, הוסיף, כמו שאמרו, השם אלוקים, הוויה אלוקים. שם הוויה זה מידת הרחמים, שם אלוקים זה מידת הדין. צירף את מידת הרחמים למידת הדין. מה פירוש? מה זה הרחמים? הרחמים זה ויתור בדין, הקדוש ברוך הוא לפעמים מעגל פינות, מבטר לנו על כל מיני דברים, חלילה. למדנו בסוף הפרק, בסוף השיעור הקודם, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. אין אצל הקדוש ברוך הוא ויתורים. מידת הדין היא מדוקדקת, היא נצרכת, היא לטובתנו גם. נותנת לנו באמת מה שמתאים לנו. מה התפקיד של מידת הדין? במילה אחת, ותכף נפרט את זה יותר. סליחה, מידת הרחמים. מידת הרחמים אין פירושה להחליף את מידת הדין, אלא
אפשרות התשובה.
תכף גם נדבר על אפשרות התשובה, אבל זה האופן שבו הדין מתקבל. אפשר לקבל את הדין בצורה של רחמים. אפשר לקבל את אותו דין בסגנון של רחמים, בשפה של רחמים. לא ויתור על הדין. כל הדין יצטרך להתקבל, אבל מרוכך יותר. באופן כזה שיאפשר לנו להתקיים ולהתקדם ממנו. אם היו דנים את האדם רק על פי מידת הדין, שזה כמו שכביכול היה בתחילת בריאת העולם, העולם לא יכול היה להתקיים מסיבה פשוטה. מכיוון שיש לנו בחירה חופשית, וכיוון שיש בחירה חופשית, האדם יש לו גם יצר הרע למול יצר הטוב, יש לו יכולת סטייה, ואם היו דנים אותנו רק על פי מידת הדין, אף אחד לא היה עומד בדין.
כי זה היה שחור ולבן.
בדיוק, הכל היה שחור ולבן.
הכל צפוי ברשות נתונה.
ואז לא היינו יכולים לעמוד בלחץ הזה. מכיוון שריבונו של עולם רצה שיברא אדם בעל בחירה חופשית, ויהיה לו את היכולת לטעות ולסטות ולנוע ימינה ואחורה, לכן הוא שיתף את מידת הרחמים. מה פירוש הדבר מידת הרחמים? בשביל מה יש מידת הרחמים? מידת הרחמים זה כמו שהזכרנו מידת הדין, שהיא מתחשבת במקבל, מידת הרחמים היא תוספת התחשבות במקבל עוד יותר. מה תוספת התחשבות? לדאוג שהוא לא ימות. לדאוג שיהיה לו קיום ויהיה לו חיים. אפשר לומר שעיקר הנושא של מידת הרחמים זה לדאוג שהחיים יישמרו בתוך הדין. לכן מידת הרחמים זה מלשון רחם. כמו שהרחם נושא בתוכו את החיים ודואג שהחיים בגבולות של החיים יוכלו להופיע, החיים יוכלו להופיע בתוך העולם על פי הגבולות, זה התפקיד של מידת הרחמים. לדאוג שהחיות החדשה שצריכה להופיע לא תרסק אותנו. נוכל לקבל את כל הדינים, אבל להמשיך לחיות. ניתן דוגמה פשוטה מאוד מחיי היומיום. נניח מגיע אליך אדם מסכן, אדם עני, שאין לו מה לאכול, לא עבד, לא עשה כלום, עכשיו הוא מסכן. אתה יכול להגיד על פי מידת הדין, לא מגיע לו, קודם כל הכסף שלי זה שלי, הכסף שלו זה שלו. חוץ מזה הוא יכול לעבוד, שילך לעבוד, מה רוצה ממני, אבל עכשיו אין לו מה לאכול, הוא בא אליך. מידת הרחמים שמתעוררת בנו, מה היא אומרת? היא לא באה להחליף את מידת הדין. כל מה שאמרת על פי מידת הדין אתה צודק, ואתה יכול להגיד לו את כל הביקורת. אבל אם לא תיתן לו אז הוא ימות. ויש משהו הרבה יותר עמוק מכל השיקולים שאתה אמרת שהוא צריך לחיות. לכן אומרת מידת הרחמים מגיע לתת לו, לא על פי דין, על פי דין לא מגיע, אבל מכוח השיקול של מידת הרחמים צריך לתת לו.
זאת לגבי הצדקה.
מה? זה דוגמה פשוטה לגבי הצדקה. כל מקום שבעצם מתעורר לנו רחמים, זה משהו שיכול להיות שעל פי הדין, או נגיד לפי החשבון של הדין לבד, לא היה מגיע לתת פה. אבל יש פה עוד חשבון יותר עמוק, יותר פנימי, שגם הקדוש ברוך הוא מפעיל אותו. יכול להיות שלאדם הזה מגיע על פי מידת הדין שעונש מאוד גדול, אבל אז הוא לא יחיה. ואינטרס שלי, ריבונו של עולם, שהוא יחיה והוא יתקיים, ויש לו איזו שליחות גדולה שהוא צריך לעשות אותה בעולם, לכן אני מפעיל את מידת הרחמים כדי שהבן אדם הזה יתקיים. עכשיו, מידת הרחמים לא באה לוותר על הדין, תכף נלמד את זה. מידת הרחמים באה לראות איך אנחנו ניתן את הדין באופן כזה שהאדם יוכל להמשיך להתקיים, יוכל להמשיך לשרוד, וגם לשלם את הדין בתשלומים. נגיד לא במנ... מה?
חטא העגל,
נכון? שהקדוש ברוך הוא אחרי זה ויתר לנו, אז הוא לא ויתר על כל הדין, איך כתוב שם? פקוד פקעתי. נכון? חז"ל אומרים, יפה מאוד. חז"ל אומרים שבכל האבונות וכל האיסורים שאני אביא על ישראל במהלך הדורות, משהו מחטא העגל אני אפרע, נכון? זאת אומרת, מידת הרחמים היא באה לתת לנו מענה איך לקבל את אותו הדין באופן כזה שנוכל להמשיך לחיות. אבל היא לא באה חלילה להיות תחליף למידת הדין. הרמב"ן על התורה בפרשת ויקרא אומר שגם ראש השנה וגם יום כיפור שניהם מורכבים גם ממידת הרחמים וגם ממידת הדין. אומר הרמב"ן, ראש השנה זה יום הדין ברחמים, ויום כיפור זה יום של רחמים בדין. תמיד יש את השילוב של דין ורחמים. השאלה מי העיקר, מי הדומיננטי ומי המתלווה אליו. אז ראש השנה זה יום הדין ברחמים, ויום כיפור זה יום הרחמים בדין. עכשיו טיפה ננסה להבין מה מידת הרחמים נותנת לנו איזונים בתוך מידת הדין. זה עכשיו ספר מסילת ישרים, למי שיש, זה הפרק שלנו. אומר הרמב"ן בספר ויקרא שראש השנה זה יום הדין ברחמים. לעומת זאת, יום כיפור זה יום רחמים בצורה של דין.
מי אומר את זה?
הרמב"ן על התורה בפרשת ויקרא, מי שרוצה לראות פרק כ"ג, פסוק כ"ד. עכשיו בואו נראה קצת, נעשה מאמר מוסגר לראות קצת, ללמוד על מידת הרחמים, מה העניין שלה, ואיפה התשובה משתלבת בפנים, ואז נחזור לראש השנה. מה? לכן אמרתי, פתחתי בתחילה שיש השגחה פרטית מכוונת. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, סוף פרק ד', ואם תאמר, יש לכם פסקה שמתחילה במילים ואם תאמר?
כן.
ואם תאמר, אחרי שהסברנו את כל מידת הדין המדוקדקת, שהקדוש ברוך הוא עצור תמים פועלו, כל דרכה משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, הוא רוצה במשפט ומדקדק עם הכל, בסוף פרק ד', ואם תאמר, אם כן מידת הרחמים, למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר, הרי על כל דבר, אז מה עוזר לנו הרחמים? איפה נכנסים הרחמים? התשובה, ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם, שלא היה עומד זולתו כלל. ואף על פי כן, אין מידת הדין לוקה. וזה, כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד, תכף לחטאו, בלי המתנה כלל. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף כראוי, למי שממרה פי הבורא יתברך שמו, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות, והחטא כבר נעשה. הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? אמנם, מידת הרחמים היא הנותנת הפך השלושה הדברים שזכרנו. דהיינו, שיותן זמן לחוטא ולא ייכחד מן הארץ מיד שחטא, ושהעונש עצמו לא יהיה עד לחלה, ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור. אני יוצא רגע פה, אומר לנו הרמח"ל, מידת הרחמים יש לה שלושה אלמנטים יסודיים, מהקל אל החמור. קודם כל הדבר הראשון, שלא יינתן, שייתן זמן לחוטא. אדם עשה חטא, אפילו החטא הכי חמור שבעולם, לא מיד מענישים אותו. אם תחשבו, כל רגע שאדם היה עושה חטא, באותה שנייה מתחשמל, אף אחד לא מתקיים פה בעולם. הקדוש ברוך הוא, אחד מהמידות שלו, גם י"ג מידות רחמים, מעריך פה. נותן הזדמנות לאדם, עשית חטא עכשיו, יש עוד 5 שנים, אני שומר לעצמי את הזמן לראות מתי, 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, יש לפעמים סיפורים אבילים שאנשים עשו חטאים לפני הרבה שנים, פתאום קיבלו עונש שאחרי הרבה שנים ולא ידעו מה והתגלגלו ומסתבר שיש חטא שעוד לא חיפרו אותו, חיכו להם, הם חשבו הם שכחו את זה, אבל מלמעלה לא שכחו להם, וזה היה בהמתנה. אבל יום אחד מתקשרים אליך, מודיעים לך, תשמע, יש לך חוב
צריך. לא למדו מהעונש.
מה? לא למדו, נתנו להם עונשים קטנים והם לא למדו מהם. לקחו אקמול ועוד אקמול, אבל לא פתרו את הבעיה. אז פתרון, אז דבר אחד שמידת הרחמים, זה שהעונש לא מכלה אותנו עד הסוף. סליחה, הדבר הראשון שייתן זמן. דבר שני, שהעונש עצמו לא מכלה אותנו. היה יכול לחשוב שכל דבר שאתה, אדם בחוצפתו, עובר על מה שריבונו של עולם, מלך כל העולמים, הוא לא רק ברא אותו, ברא את כל בני אדם, ברא את ההורים שלו, את הסבא, את הסבתא, את כל הדורות, את כל העולמות, את כל זה, והוא ברוב חוצפתו אומר לו, היה ראוי שהעונש שלו יהיה חיסול, מי אתה שתעמוד לפני בורא כל העולם ותגיד לו, לא, קדוש ברוך הוא גם זה, לא מעניש אותו בכל החומרה של עונש, גם מה שהיה ראוי לתת לו. טוב, כל אלו זה הנחות, מה זה הנחות? נותן באופן אחר, חז"ל מביאים במדרש, אוקיי, תן פירוש. זה לא שהקדוש ברוך הוא מוותר, מובא במדרש דוגמה. משל למה הדבר דומה? לאבא שאומר לבן שלו, אל תעשה מעשה מסוים, כי אם אתה עושה את המעשה הזה, כל הסלע הזה על הראש שלך. הלך אותו בן, ועבר על רצון אביו, ועשה את המעשה. לוקח האבא את האבן, רוצה לזרוק אותה, והתחייבתי. באה אימא ואומרת לאבא, אומר, תראה, את הסלע הזה צריך לזרוק. מה שאמרת נקיים, אבל לא בבת אחת. בוא נפורר אותו להרבה חתיכות קטנות, ואז את כל החתיכות הקטנות נזרוק עליה. כל מה שאמרת, יתקיים. נזרוק את כל הסלע, בדיוק. מה הרווחנו בזה? באה פה מידת הרחמים, היא לא ויתרה על הדין. היא אמרה, אני רוצה שהעונש יקיים אותו, א', לא יחסל אותו, ב', יעזור לו להתפתח, להבין מזה משהו. אם היינו עושים את הדין השרוף, כלום לא היה נשאר. לכן באה מידת הרחמים, והיא נותנת את האופן איך לקבל את הדין. אז אמרנו דבר אחד מחכים לו, דבר שני נותנים את העונש באופן שיוכל לקבל אותו ולהפיק ממנו את התועלת. הדבר השלישי, וזה המופלא ביותר, וזה השיא של מידת הרחמים, תכף נתבונן בה קצת יותר במידת התשובה, ואחר כך נחזור לראש השנה, זה היכולת לעקור את החטא מהמציאות.
לעקור,
לשרש אותו. הסוד הגדול של התשובה שאפשר לבטל כביכול את הרוע, את הרשעות שעשינו על ידי החטא. זה סוד עצום שקוראים לו תשובה, שלא היינו יכולים לחדש אותו, אם לא מידת הרחמים הופיע אותו בעולם. אבל נשאל, האם מידת הרחמים פירושו של דבר ויתור בדין? אדם הולך לכנסייה, ביום ראשון אומר לכומר, עשיתי ככה וככה, קח איזה סכום כסף, וידוי, ומחול, מחול, יופי, תודה רבה, ניפגש שבוע הבא, נספר לך סיפור חדש. האם זאת מידת הרחמים שהיא מרחמת בדין, מוותרת על הדין? לא. אז מה התשובה עושה שבעצם יש תשלום של הדין, ואף על פי כן עוקרת אותו מהמציאות? אומר הרמח"ל, בוא נמשיך. ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, דהיינו, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. דהיינו, שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה בו, ומתבונן על רעתו, ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה דמעיקר, כחרטת הנדר ממש שהוא מתנחם לגמרי, כמו התרת נדרים שהוא אומר, הלוואי ולא הייתי נודר אותו. והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר ההוא. הוא מצטער בליבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר. ועוזב אותו לאבא, הוא בורח ממנו. הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כי עקירת הנדר הוא מתכפר לו. והוא מה שאמר הכתוב, ושר אבונך וחטאתך תכופר. שהאבון שר ממש מהמציאות ונעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפריע. וזה חסד ודאי, שאינו משורת הדין. אך על כל פנים, הנה הוא חסד שאינו מכחיש את הדין לגמרי. שהרי יש צד להתעלות בו. שתחת הרצון שהתרצה בחטא, והנאה שנהנה ממנה, בעתה, הנחמה והצער. וכן אריכות הזמן, אינו ביתרון על החטא, אלא סבלנות קצת, לפתוח לו פתח לתיקון. וכן כל שאר דרכי חסד כעניין ברא מזכה אבא, עוד שהבנים יכולים לזכות את האבות שלהם, מקצת הנפש ככל הנפש, המוזכרים בדברי החכמים, דרכי חסד הם לקבל את המועט כמרובה, אך לא מתנגדים או מכחישים ממש את מידת הדין, כי כבר יש בהם טעם הגון להחשיב אותה. אך שיוותרו עבירות בלא כלום, או שלא יושגח עליהם, זה היה נגד הדין לגמרי, כי כבר לא היה משפט ודין אמיתי בדברים. על כן זה אי אפשר להימצא כלל. ואם אחד מהדרכים שזכרנו לא יימצא לחוטא להימלט, ודאי שמידת הדין לא תשוב ריקה. וכן אמרו, זיכרונם לברכה בירושלמי, תענית, מעריך אפי וגבי וגבי דילי. נמצא שאין לאדם הרוצה לפקח עיניו, פיתוי שיוכל להתפתת בו, לבלתי זה במעשיו תכלית הזהירות, ודקדק בתכלית הדקדוק. הן כל אלו השקפות שהשקיף עליהם האדם, ויקנה בהם מידת הזהירות ודאי, בעל נפש הוא. אומר הרמח"ל, התשובה, יש לה פלא עצום, שעקירת הרצון נחשבת עקירת המעשה. איך זה יכול להיות? הדבר הזה, עקירת הרצון נחשבת עקירת המעשה. תשובה, וזה קשור למה שדיברנו בתחילת השיעור, כל המעשים שאדם עושה, בין הטובים ובין הרעים, עיקר הערך של המעשה זה לא המעשייה בידיים, אלא הרצון שמלווה את המעשה. המחשבה שהיא מפעילה את הרצון, שמלווים את המעשה. תשובה, ניתן דוגמה פשוטה ביותר, כולם מכירים. לא דומה... גם המשפט האזרחי מכיר בדבר הזה. אדם שעשה את אותו מעשה בדיוק במזיד, בשוגג או באונס. את אותו מעשה. יכול להיות שרצחת מישהו בשוגג, במזיד או באונס. מה השתנה? המעשה היה אותו מעשה. מה שהשתנה זה הרצון, המחשבה שליוותה. הדין שלנו, גם בעיקר בראש השנה, ניתן על הרצון. איזה רצונות היו בתוך כל המעשים שעשינו בכל השנה. גם מצווה. אתה יכול לעשות מצווה באמת כי אתה רוצה לעזור לשני, באמת לקדש שם שמיים, או שאתה עושה מצווה כדי שמה שיגידו עליך ומה שיאמרו, אותו מעשה בחוץ אף אחד לא יודע. רק אתה ובורא עולם יודעים מה בתוך הלב ומה בתוך המוח של האדם. עיקר המצוות ועיקר העבירות הן נמצאות ברצון. ולא פעם אמרנו, רצון זה אותיות צינור. זה הצינור שאנחנו מחוברים או מתנתקים מריבונו של עולם. לכן אומר הרמח"ל, אם הרצון שלך היה רע, אפשר לשנות את התוכן של המעשה, לשתול שם רצון טוב, או יותר מדויק, לעקור את הרצון הרע, להעביר אותו למקום הטוב, וכך הערך של המעשה שלך משתנה. אבל זה קשה. אני עשיתי את המעשה הזה לפני שנתיים. מה הקשר בין המעשה שהיה לפני שנתיים, שנגמר, נעלם, ואני נמצא פה היום? סוד גדול רומז לנו פה הרמח"ל, זה כתוב בהרבה ספרים אחרים, הרב קוק באורות התשובה הרבה מדבר על זה, האדם בתוך העולם שלו מכיל את כל הרצונות שהיו לו גם בעבר וגם מה שכנוס בעתיד. האדם לא מנותק, לא כל יום עומד לעצמו. כל המעשים שפעלנו, כל הרצונות שהפעלנו בתוכנו ממשיכים לפעול בנו גם היום. מי שרוצה היום טוב, זה בגלל שהוא פעל בעצמו הרבה רצונות של טוב, אז הוא כבר במסלול הזה. מי שרוצה היום רע, זה לא שהוא קם בבוקר היום ופתאום רוצה רע, יש בו הרבה רצונות של רע שהוא שתל בעצמו מיום שעמד על דעתו. הרצונות פועלים בנו, גם אלה שלפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, מאז שעמדנו על דעתנו, יותר מדויק, מאז גיל הבר מצווה. ויש לנו יכולת בכל נקודת זמן לשנות את כל הרצונות רטרואקטיבית. היום אני יכול לשנות את הרצונות לפני שנה, לפני שנתיים, זה לא צריך, לא תת מודע ולא היפנוזה, כי הם פועלים בתוכנו היום. ולכן היום אני יכול להטביע במעשה שעשיתי רצון חדש, ובכך המעשה הזה יוצא מכלל הרע והופך לכלל הטוב. אומרים חז"ל במסכת יומא, שאם אדם עושה גם תשובה מאהבה, לא רק שהמעשה הפך לקל יותר, זדונות הופכים לו לזכויות. כל העבירות שעשינו, ברוך השם, יש הרבה עבירות, הכל יכול להיות מצוות. כאילו בזמן, נניח אחד חילל שבת, ניתן דוגמה פשוטה, אחד חילל שבת, בזמן, והוא עשה על זה תשובה, כאילו בזמן הזה היה בבית כנסת, התפלל, עשה הרבה מצוות בשבת. אחד רצח, עשה תשובה אמיתית מאהבה, כאילו בזמן הזה הוליד, הציל כמה אנשים בפיקוח נפש. ממש, הפך את זה לזכויות. את הרצח שלך עשית הצלת חיים. מה? כל מצווה, כל עבירה יכולה להתהפך למצווה.
אבל עדיין, אתה מחפש. אתה חוזר בתשובה פתאום.
מה?
בזמן האחרון אנחנו רואים שכל
מי שנכנס
זה
נקל
מחפש.
אתה
חוזר בתשובה.
הסיבה, זאת אומרת, כשאדם, נוסיף עוד מילה אחת לזה, כדי לפני שנגיע לראש השנה, כשאדם עושה תשובה אמיתית, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, החטא בעצם כבר לא מיוחס אליו. הוא הפך להיות אדם אחר. אדם יכול להטביע בתוכו רצונות אחרים למעשים שהוא עשה, והוא יתנתק ממי שעשה את אותם עבירות. אומר הרמב״ם, בעל תשובה אמיתי, משנה את שמו, משנה את מקומו, הוא הופך להיות אדם אחר, המעשים שנעשו הם בעצם לא מיוחסים אליו. האדם בתשובה יכול לשנות את עצמו לאדם
אחר. בגיל המעשה אחד יכול לשנות
את זה.
עדיין יש דבר שאלה
כאילו אתה מחברת. טוב, זה נושא, מה שאת מזכירה עכשיו זה עוד נושא אחר שקוראים לו כפרה. יש שתי עניינים, יש כפרה ויש תשובה. זה נושא הרבה יותר רחב, זה אם היה לנו שיעור יום כיפור, עלינו לא מדברים על זה. יום כיפור עסוק יותר בנושא של הכפרה, דהיינו. עשיתי, כל מעשה שעשיתי השאיר איזשהו רושם בתוך המציאות. גם בתוכי וגם בתוך המציאות, ואת הרושם הזה צריך לנקות. הפגמים של החטא שעשיתי, יכול להיות כמו שנניח אדם נכנס לתוך האש והוא שרף את היד, אז יש פגם שנעשה בגוף או בנפש. את הפגם הזה יש רמות של פגם שאנחנו יכולים לטהר אותם, ויש רמות שאנחנו לא יכולים. אבל זה לא קשור לתשובה, האם אני הייתי מחובר לריבונו של עולם או מנותק ממנו. אדם יכול להיות צדיק גמור והוא צריך עכשיו כפרה. אחד שאומרים הראשונים והאחרונים, אדם נניח שרצח והעונש שלו עכשיו זה שצריכים, בית דין צריכים להרוג אותו. אחד מארבע מיטות בית דין, אחד שרצח, נניח מקבל מיטה כמדומני בסייף, אז גם הוא יהיה בעל תשובה גדול, והוא יתקן מבחינת העולם הפנימי שלו את כל מה שהוא עשה, והקדוש ברוך הוא עכשיו מאוד אוהב אותו, והוא מוזמן לחיי העולם הבא, אבל בעולם הזה הוא צריך למות. למה? כי הקלקול שהוא עשה על ידי החטא, הטהרה שלו, נגיד ככה, הכפרה שלו, זה על ידי העונש. אבל העולם הפנימי, שינוי הכיוון שלו, שהוא עכשיו מחובר לריבונו של עולם, עכשיו ראוי לכל השפע הטוב שמגיע לאדם חדש, זה יגיע אליו. יש, זה שתי פרשיות, יש תשובה ויש כפרה.
כתוב על דוד.
ומה ההבדל בין יואב כדי שיזכה לחיי עולם הבא? זה שפך דמים.
כן.
אז הוא הרג את יואב כדי שיזכה לחיי עולם הבא.
יש באמת עונש
כדי להריג.
נכון, נכון, נכון.
מה ההבדל בין תשובה לתיקון?
מה ההבדל? התשובה מתקנת את האדם שהוא עכשיו שייך למסלול של טוב, הוא עכשיו לא שייך, הוא התנתק לרע. עכשיו זה לא אומר, אני אומר, זה כמו אחד, אתן דוגמה פשוטה, אחד אכל מאכלים לא טובים. היה לו בסדר, אכל, אוכל, אתן דוגמה, אכל מאכלים לא טובים, הביאו לו מחלות. הולך לרופא, הרופא אומר, תשמע, לא, זה, הוא מבין, הוא מצטער, הוא מתנחם, הוא משנה את הכיוון מעכשיו, אבל זה גרם לנזקים. עכשיו את הנזקים האלה צריך ניתוחים, צריך עזרה, צריך לשקם את מה שעשית. זה שמעכשיו אתה לקחת דיאטה חדשה ואתה עכשיו במסלול חיים אחר לגמרי, זה ברור, אתה לא אותו אדם, אתה גם סולד מכל מה שעשית מקודם. אבל יש קלקולים שצריך לתקן אותם. אז יש דברים שאפשר לתקן בקלות, יש דברים ש... צריך יותר, רק אגיד דוגמה פשוטה, כולם אומרים את זה. אדם הראשון, אדם הראשון שחטא מעץ הדעת, הוא חטא, נכון? הוא הרס. חז"ל אומרים, מאותו זמן נכנסה עליו מיטה, וכל הייעוד שהיה צריך לעשות ביום הראשון של יום שישי, שזה יהיה ראש השנה, יום הבריאה, הוא פספס אותו, ועכשיו נמתחנו את זה ל-6,000 שנה, שבמשך כל ההיסטוריה אנחנו צריכים לתקן, לחזור את מה שהאדם הראשון היה צריך לעשות. אבל כתוב בחז"ל שהאדם הראשון, אחרי שהוא נכנס לשבת, הוא עשה תשובה. אז אם הוא עשה תשובה, אז גמרנו, בוא נחזור אחורה. נכון, עשית תשובה. יש לך חלק לא למדת על זה, אבל ההשלכות של מה שפעלת, איפה שהבאת את כל המציאות, עכשיו צריכים לתקן אותה. זה, אנחנו נתקן. ניתן לנו הדרך, מה שאמרנו, סבלנות ובמנות קטנות, הכל. אבל זה לא קשור לתשובה. עכשיו אני רוצה לחזור לראש השנה, וזה בעיניי הדבר העיקרי שאנחנו רוצים לבאר אותו. אחרי שהבנו את התשובה, הבנו את מידת הדין, נשאלת שאלה עצומה. איפה נמצאת התשובה בראש השנה? ראש השנה, מי שמסתכל על כל התפילות שלנו, שום דבר לא מוזכר מתשובה על החטאים שעשינו. יותר מזה, חז"ל מונעים אותנו מלבקש כפרה לחטאים שעשינו. אסור להתוודות בראש השנה, אפילו באבינו מלכנו, לפי הארי הקדוש וחלק מהמנהגים, לא מזכירים אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. לא מזכירים חטאים בראש השנה. פלא. ביום הזה, יום הדין, אמרנו, זה היום שהכי דין יש בכל השנה, שבו אנחנו צריכים לקבל את השם רק לפי הכלים שלנו. ביום הזה לא היה מתאים הכי בעולם לתת לנו את מידת הרחמים שהשם משתף, שאמרנו, שים מידת הרחמים, זה התשובה. למה חומסים מאיתנו את הזכות הזאת לקבל את הדין ברחמים? הרי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, עמד ושיתף איתו מידת הרחמים. אז ראינו, יש כל מיני דרגות ברחמים, אבל שיא הרחמים זה התשובה. למה אנחנו לא עושים תשובה ביום, היה צריך להיות כמו יום כיפור, כל תפילה, אבינו מלכנו חטאנו, אשרנו, בגדנו, גזלנו, נתוודה על החטאים שלנו. אם היה לי שיעור, היינו עושים, יש לי בשיעור על יום כיפור, אז הנושא שלי שמה, זה, אחת השאלות זה, למה בכלל יום כיפור אחרי ראש השנה? היה צריך להיות קודם, היה צריך להיות קודם יום כיפור, לחפר את החטאים, אחרי זה להיפגש ראש השנה. מה זה בכלל טעם להגיע לראש השנה, אחרי שריפרנו ושמע צריך אחר כך זה? טוב, זה שיעור על יום כיפור. אבל כרגע אנחנו על ראש השנה.
שאלה ממש טוב.
אומרים, אני רוצה להעצים את השאלה הזאת בעוד דבר. אנחנו יודעים שיש לנו 10 ימי תשובה. מתחילים מראש השנה עד יום הכיפורים. חז"ל אומרים דברים מופלאים על הכוח של 10 ימים הללו. מה אפשר לפעול? כל יחיד יש לו כוח של ציבור בימים הללו. דברים מדהימים. איזה תשובה אפשר להגיע בימים הללו? יומיים מתוך 10 ימי תשובה. חמישית, אנחנו לא עוסקים בתשובה. לוקחים את התשובה. פלא עצום. וההתחלה זה הימים הכי חשובים. יש איפה מופיע באחד מהספרים, אחד מספרי המקובלים, כתוב שעכשיו נזכרתי בזה שראש השנה ויום הכיפורים, כל היחידה הזאת שעשה את ימי תשובה, הוא אומר זה כמו חול המועד, זה כמו יום טוב ראשון, יום טוב אחרון ובאמצע ימי חול המועד. ימי חול המועד של תשובה. אז יש כמו פסח וסוכות, יש יום טוב של תשובה ראשון, ראש השנה, יום טוב של תשובה אחרון, יום כיפור, באמצע כל 8 ימי תשובה זה כמו חול המועד. אז יומיים מתוכם לוקחים לנו את התשובה, ואנחנו לא עושים תשובה? שאלה עצומה. אלא, בוא, אני רוצה לצאת עכשיו את התשובה, ואחרי שנבין את התשובה, נבין גם מה העבודה שלנו ביום כיפור, איך אפשר להרחיב את הכלים שלנו ביום כיפור. אז התשובה היא כזאת. ישנם שני סוגים של תשובה. תשובה מהירה ותשובה מאהבה. אנחנו קוראים להם באותו שם תשובה מהירה ותשובה מהירה, אבל זה כמעט אפשר לומר עולמות שונים לגמרי. מה זה תשובה מהירה? שקצת עסקנו בה גם בפרק שלנו על תשובת יראת העונש. תשובה מהירה פירושו של דבר, אדם עשה מעשה לא טוב. עשה רצח, גנב, נאף, עשה הרבה דברים לא טובים. הוא צריך לחזור בתשובה. למה? כי יש לו יראה. הוא מבין שהוא יקבל עונש. או שיש לו יראת העונש, או שיראת המעניש, או שיש לו פחד שהוא יאבד את השכר. הוא צריך לשנות את הכיוון שלו. אבל מה? הוא לא רוצה. הוא באמת מזוהה עם החטא. טוב לו עם מה שהיה חטא, אבל הוא מבין שאין לו ברירה. הייתי אומר, התשובה מהירה זה יותר תשובה רגשית. זה תשובה, יש לי יראה מצד המעניש, מצד העונש, מצד שני יש לי חשק לחטא. אלא הפחד של העונש גובר על החשק שלי, על לעשות מעשים רעים, אז אני לא מבצע את המעשים הרעים. בתוך הלב של מי שעשה תשובה מהירה, יש לו עדיין חשק מלא לעשות את כל הדברים הלא טובים. אבל הוא מנוע, יכול להיות שבעל 120 לא יבצע אותם. למה? כי יש לו יראה. הרגש של היראה גובר על הרגש של החשק של לעשות מעשים לא טובים. אם מחר האיזון הזה יופר, אז הוא יעשה את המעשים הלא טובים. יש הרבה אנשים, אולי רוב האנשים בעולם, לא עושים עבירות, עבירות תנועה, עבירות מס, עבירות רכוש, כל מיני עבירות, פשוט מפחד, פחד החוק. בעצם הם רשעים, היו מוכנים לגנוב ולרצוח ולעשות... על זה החז"ל אומרים, התפלל בשלומה של מלכות, שלמלא איש את רעהו חיים בלעו. אבל זה לא אומר שאנשים כולם הולכים להיות טובים וצדיקים, רק מפחדים מהעונש של הכלא, שמחכה להם. זה נקרא תשובה מהירה. האדם לא השתנה, המעשים שלו השתנו. יש תשובה מאהבה, שזה עולם אחר לגמרי. זה תשובה שבה אדם מזדהה מחדש עם הטוב. הוא לא רוצה את הרע. הוא מתנתק, הוא לא רוצה להיות שייך, לא רק לבצע. הוא רוצה עולם אחר. הוא רוצה חיים אחרים. הוא רוצה לשנות כיוון בכלל, בכל המחשבה שלו ובכל הלך החיים שלו. אפשר לומר שתשובה מאהבה, זה בעצם התשובה האמיתית. תשובה מהירה זה תשובה חיצונית. כדי להגיע לתשובה מאהבה באמת, צריך הרבה הכרה, הרבה שכל, הרבה התבוננות, מהם החיים הנכונים. לא מספיק שאני לא עושה רע, אני צריך לשנות את הרצון שלי, כמו שאמרנו הרמח"ל, מכיוון של רע לכיוון של טוב. רק תשובה מאהבה עושה שינוי פנימי בתוך עולמו של האדם. ראש השנה, אפשר לומר, זה היום, כמו שאמרנו מקודם, זה הראש של השנה. זה המחשבה של כל השנה. כדי, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה תשובה, לא תשובה מהירה, תשובה מאהבה, תשובה אמיתית. כל היומיים של ראש השנה, התפקיד שלהם לשנות לנו את המחשבה, כדי שנוכל לבוא לתשובה אמיתית מאהבה. זאת כל העבודה של ראש השנה, איך להשתייך אל הטוב הרבה יותר טוב. ואז נגיע ליום כיפור, איך אני עושה את המעבר מהרע אל הטוב. אפשר לומר, כל העבודה של ראש השנה זה איך להשתייך אל הטוב, כל העבודה של יום כיפור זה איך להתנתק מהרע. אבל אני לא יכול להתנתק מהרע בלי שעסקתי קודם כל במה טוב. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תשנה כיוון, לאיפה, למה, לא, לשם אל תלך, אבל לאיפה כן? אתה קודם כל חייב להציב לו מה כן, ואז הוא יכול להתנתק מהמה לא. ככל שהכיוון של ראש השנה, למה אנחנו שייכים, למה אנחנו שואפים, יהיה ברור יותר, ככה ההתנתקות מהרע שתבוא אחר כך בעשרת ימי תשובה, וביום כיפור יהיו חזקים יותר, ויתקנו אותנו יותר בניתוק בעצם מהרע. מה הנושא של כל ראש השנה? כל ראש השנה זה קבלת עול מלכות שמיים שקודמת לקבלת עול מצוות. חז"ל אומרים לעולם יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. כל הנושא של ראש השנה לברר לעצמנו מה הכיוון שלנו בחיים. בשביל מה אנחנו חיים, מה אנחנו שואפים, מה אנחנו עושים. כל נושא ראש השנה זה לגלות את מלכות השם בעולם. לברר מהו התוכן של כל החיים שבעולם. ואם תשימו לב, כל עשרת ימי תשובה, ברמב"ם מופיע הרבה, נהגו ישראל לעשות הרבה מצוות והרבה מעשים טובים. כל עשרת ימי תשובה עד יום כיפור, אנחנו עושים מעשים, בעיקר מעשים טובים, שהמשמעות שלהם זה היישום של ההחלטות שקיבלנו בראש השנה. בראש השנה שינינו כיוון, תכף טיפה נדבר על זה קצת, שינינו כיוון, ועשרת ימי תשובה אנחנו מיישמים את זה. זאת אומרת, עושים את אותם מעשים של כל השנה, אבל עם מחשבה אחרת, עם קומה חדשה. אני עושה אותו מעשה חסד, מעשה צדקה, אותה תפילה, אותו עזרה לשכן, אבל עם כוונות חשוב, בכיוון חדש לגמרי, שאותו בניתי ביום בראש השנה. עד שנגיע ליום כיפור עם כל המפעל החיובי, ואז אנחנו יכולים לנקות גם את כל הרע שהיה לנו מכל החטאים שלנו. לכן בעצם היסוד של הכל כדי להגיע לתשובה מאהבה, מתחיל בבניין היחס שלנו. איך היחס שלנו לכל הטוב, שזה העבודה של ראש השנה. תשימו לב גם. ראש השנה בכלל אנחנו לא מדברים על הפרט. אנחנו כמעט ולא עסוקים בעצמנו. הכל, הכלל, הכלל, ותמלוך על כל עולם כולו בכבודיך, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל, משל כמעט ואנחנו את הפרט לא מזכירים. את הפרט איפה נזכיר? ביום כיפור. נגיע ליום כיפור, שמה כל אחד ואחד יעסוק בכל החשבון נפש האישי שלו. אבל הנושא הכללי זה קודם כל הבירור של מה שאנחנו חיים. אני רוצה בתמצית להסביר את העבודה של יום כיפור. יום כיפור, חז"ל אומרים לנו בתפילות, מורכב משלושה עניינים מרכזיים. מלכויות, זיכרונות ושופרות. כל אחד מהם בא לבנות לנו את קומת ההכרה שלנו לקראת התשובה מאהבה במימד אחר. בראש השנה. כן? ראש השנה בא לבנות לנו שלוש קומות של הכרה כדי שהתשובה מאהבה תהיה מלאה ושלמה. הדבר הראשון זה מלכויות. מלכויות פירוש הדבר להכיר את הממלכה שאנחנו נמצאים בתוכה. ריבונו של עולם ברא את כל העולם ואנחנו עסוקים בעבודה פנימית של ברור איך כל פרט בבריאה וכל המכלול של הבריאה שייכים לגילוי מלכותו של השם. הכל מגלה את מלכות השם. המשמעות כלפינו ככל שאנחנו מבררים אותה יותר זה שאנחנו חלק מהממלכה הזאתי. איך אנחנו אומרים בתפילה, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ככל שאנחנו מבינים יותר מה זאת המלכות ומה השייכות שלנו אליה, אז אנחנו נעשים גדולים. אנחנו חלק מאותו ממלכה של ריבונו של עולם. כשאדם חושב שהוא קטן, אז הוא עושה מעשים קטנים. כשאדם חושב שהוא גדול, הוא עושה מעשים גדולים. לפי הערך שלך את עצמך, כך ערך המעשים שלך. זה הנושא של כל מלכויות. לדעת להעריך את עצמנו נכון, לא כמו שאנחנו רואים את עצמנו. ריבונו שלום אומר לנו, תעריכו את עצמכם באמת, כמו שאתם ראויים להיות. לשם מה בראתי אתכם, אתם בנים של מלך. זה העבודה של המלכויות, לעשות אותנו גדולים, כי אנחנו שייכים לממלכה שלו, למגמות שלו, למשימות שבשבילם הוא ברא את העולם. לא בשביל הדברים הקטנים שאנחנו חיים בשבילם. אחרי מלכויות יש לנו זיכרונות. התפקיד של זיכרונות, זה מידת הדין, ושם אנחנו בעצם נמדדים על כל דבר. אומרים חז"ל, פה אנחנו פוגשים את מידת האחריות שלנו. הרי הדין הוא לא מפגיש אותנו רק עם הצד השלילי, של מה עשית טוב ומה עשית לא טוב. הרי אם מענישים אותנו, נותנים לנו שכר, זה בעצם מגלה על גודל האמון שנתנו בנו, שהיינו מסוגלים לעשות טוב, ולכן מענישים אותנו. נכון? איך אנחנו אומרים? מבעלי חיים אנחנו לא מצפים. מבני אדם אנחנו מצפים שלא יתנהגו כמו בעלי חיים. מיהודים אנחנו מצפים שלא יתנהגו כמו גוי. בכל הזיכרונות בא לברר איזה גודל אחריות יש לנו ולמעשים שלנו. כמה אנחנו מסוגלים לייצר טוב וכמה ייצרנו לא טוב, או כמה ייצרנו כן טוב. עד כמה יש לנו אחריות לכל מעשה קטן שלנו, איזה גודל יצירה יש לנו בחיים שלנו. זה הבירור העצום שהזיכרונות עושים לנו. ואז אנחנו מגיעים לדבר האחרון, השיא של הכל זה השופרות. השופר, העניין שלו תמיד זה לגלות משהו פנימי שיוצא החוצה. גם פה תסתכלו על השופר, על הפעולה של השופר. מה עושה השופר? האדם מוציא את האוויר שנמצא בתוך הריאות שלו, בצורה של קול, יוצא החוצה ומתפשט. כותב המהר"ל מפראג בכמה מקומות, שכל מקום שיש גילוי בעולם שמשהו פנימי יוצא ומתגלה, זה מופיע בתורה על ידי שופרות. לכן אנחנו רואים, כשהיה מעמד הר סיני, ואנחנו מזכירים את זה בפסוקי השופרות, התורה יורדת, באה ממקום פנימי, מהשמיים, לתוך העולם שלנו, זה מתגלה על ידי שופרות. כתוב בסוף הפסוקים של שופרות, לעתיד לבוא.
מה מתגלה על ידי שופרות?
מה?
מה זאת אומרת מתגלה?
לא, השופרות...
כשאני שומעת את השופר, התורה יורדת מהשמיים ומתגלה.
לא.
מה?
השופר מבטא תמיד משהו פנימי שהוא בא לידי ביטוי. כמו בתקיעת שופר שלנו, כשאנחנו תוקעים, אז יש קול שיצא מהפנימיות של האדם ויצא החוצה. השופר אצלנו זה רק המצווה שאנחנו עושים. אבל בעולם יש הרבה דברים שמתרחשים מהעולם הפנימי ויורדים אלינו. כשהתורה ניתנה, אז לא השופר יצר את זה. התורה ירדה, העולם הגיע לזה שבשלות שהוא מסוגל עכשיו לקבל תורה אחרי 2000 שנה. התורה יורדת לתוך העולם שלנו ממקום פנימי למקום חיצוני. מה שמלווה את זה, מה שעוזר לדבר הזה להתרחש, זה קולות השופר. קולות השופר הם לא מייצרים את הדבר. הקדוש ברוך הוא יכול להוריד את התורה גם בלי השופר. השופר מבטא. עוזר, מסייע לתהליך הזה לקרות.
במעמד הר סיני,
אתה רוצה לתת לי לקרוא למשהו פנימי?
משהו פנימי.
שמתגלה?
כל מחשבה שלנו, שחדשה, שפתאום עלתה לנו, זה משהו פנימי שהיה כנוס בתוכנו ויצא החוצה. רק אם זה דבר שהוא, נקרא לזה ככה, אולי נחדד את זה יותר, דבר שהוא בשטף הרגיל שלנו, אנחנו לא צריכים קולות של שופר שיקרה. כשמופיע מדרגה שהיא חדשה, שהיא באה ליצור איזשהו שינוי, היא באה, איך אומר הרמב״ם, כשקולות השופר מופיעים, אז רמז יש בשופר, אורו ישנים מתרדמתכם, והקיצור נרדמים מתרדמתכם. השופר יש בו משהו שהוא ככה מעורר אותנו. למה? כי העוצמה של החידוש היא יותר גדולה. יש לנו כל הזמן דברים שאנחנו מתחדשים בהם, אבל אנחנו זורמים איתה. יש רמות מסוימות שאנחנו קופצים מדרגה. כשתורה יורדת לעולם זה לא חידוש קטן, כל העולם משתנה. זה חידוש משמעותי. כשתבוא הגאולה לעתיד לבוא, אנחנו אומרים את זה פסוקי השופרות, השמש בשופר ייתקע, בואו נדחים מארץ אשור ועובדים מארץ מצרים, יש התרחשות של דילוג, משהו חדש יורד לתוך עולם. כל הנושא של השופרות הוא בא ללוות אותנו בזה שמשהו פנימי...
כל זה קורה בהכרה?
כל זה קורה בהכרה, זה נכון. ככל שאדם יותר מבין מה מתרחש, מה יתרחש במעמד הר סיני, כמובן תלוי בלימוד, אבל ככל שאדם מבין או לפחות מכוון שהוא רוצה להיות שותף למהלך הזה, הוא כבר חלק מזה. הוא מבין באופן כללי שזה מה שקורה. אפשר להבין יותר בדקדקנות. אני רוצה עוד נקודה אחרונה לעמוד. מי שמסתכל בפסוקים של שופרות, שאנחנו אומרים אותם בראש השנה, הוא רואה משהו מאוד מופלא, וזה יסביר לנו את העניין של השופרות. מה ההכרה של השופרות באה לבנות בנו. הפסוקים של השופרות שאנחנו מזכירים, מתחילים מהפסוקים של מעמד הר סיני. שמעמד הר סיני שהתורה התנה, הקדוש ברוך הוא תקע בשופרות. סוף השופרות זה הפסוקים של הגאולה, שהקדוש ברוך הוא מוזכר, לא כתוב אפילו מי יתקע, כתוב זה נעלם, ביום הוא יתקע בשופר גדול, והוא יתקע ויצא כברק חיצו, המון פסוקים שיתקע. באמצע יש עוד 4 פסוקים קטנים של שופרות, שזה שופרות אחרים לגמרי, זה השופרות שלנו, מה שאנחנו תוקעים. כתוב שמה, על האלוקים בתרועה השם בכל שופר, בחצוצרות וכל שופר יהיו לפני המלך השם, תיקעו בחודש שופר בכסל ליום חגינו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, זה מדבר על התקיעות שלנו. הראשונות זה התקיעות של ריבונו של עולם, האחרונות זה התקיעות שלו, באמצע זה התקיעות שלנו. באים חז"ל לומר לנו, אתה יודע מה בא השופרות להגיד לך? כל הנושא של השופרות זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את הפנימיות שלו בתוך החיצוניות. אבל זה לא קורה לבד, אלא אם כן אנחנו שותפים לזה. הקדוש ברוך הוא כביכול קשר את גורלו בנו, אם אנחנו נתקע בשופר ו, או במילים יותר פשוטות, נוציא לפועל את הפנימיות שבאנו החוצה, הוא יוכל לממש את הייעוד שלו. אנחנו צריכים בשופרות שלנו לחבר בין מעמד הר סיני לבין הגאולה העתידה. זה התפקיד של השופרות. כל לימוד קטן שאנחנו עושים, כל מעשה טוב, ממשיך את מעמד הר סיני להופיע יותר את השופרות של הגאולה, וזה התפקיד שלנו בעצם באמצע. כל השופרות באים ללמד אותנו שאנחנו שותפים למפעל האלוקי. אנחנו שותפים לזה שתבוא הגאולה, היא לא תבוא מעצמה. לא נקום יום אחד בבוקר ובית המקדש ייפול עלינו בלי שהיינו מוכנים, אלא כי עשינו משהו כדי שהדבר הזה יקרה. בעצם השופרות מחברים ביחד את המלכויות והזיכרונות. אנחנו לא רק בעולם של הקדוש ברוך הוא, ממלכה גדולה שהוא עשה, ולא רק שיש לנו אחריות על כל מעשה שאנחנו עושים על היצירה, אלא המעשים שלנו מאפשרים לגלות את המלכות שלו פה בצורה מלאה. כל הפנימיות שהוא רוצה לגלה תוכל לצאת החוצה בגאולה השלמה על ידי כל המעשים שלנו. נמצא לסיכום שעל ידי העבודה שאנחנו מכירים את הגדלות שלנו במלכויות, את האחריות שלנו בזיכרונות ואת השותפות שלנו במפעל האלוקי על ידי השופרות, בזה אנחנו מבררים לעצמנו בכל ראש השנה מה ערך החיים שלנו, למה אנחנו שייכים באמת. זה בונה בנו את קומת המחשבה הראויה האמיתית, ואז אנחנו יכולים לבוא לתשובה מאהבה. אחרי זה מיישמים את המחשבות הללו בעשרת ימי תשובה, ואז ביום הכיפורים אנחנו עסוקים להתנתק מאחרי שהבנו באמת עד כמה הטוב הוא טוב, אנחנו כל כך לא רוצים את הרע, אנחנו כל כך לא רוצים להיות שייכים אליו, ואז התשובה נעשית תשובה מאהבה שלמה בכל הסדרה הזאת, כמו שאמרנו, מראש השנה ועד יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. עד כאן.
אתה מתאים גם לעשות שירים?